אני טל חמר ססון, תזונאית קלינית, מטפלת רגשית ומייסדת תזונה קשובה. וזה הפודקאסט קשובה, שבו נשוחח על איך להיות מחוברת יותר לעצמך, ברמה הרגשית והתזונתית. ומפרק לפרק אני אחשוף בפנייך איך הקשבה עצמית היא הכלי הגבוה ביותר להצלחה, לאושר, לשמחה ולהגשמה. נדבר על תזונה קשובה, על אכילה רגשית, על דימוי גוף וגם על נושאים מעולמות אחרים. ועכשיו לפרק.
היי, וברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט קשובה, ואיזה כיף שאת כאן. והיום אני הולכת לדבר איתך על בעצם הדברים שמרחיקים אותך מלהיות ולאכול בצורה שהיא קשובה. אנחנו הולכות לדבר על המון דברים שמנורמלים, בעצם התנהגויות אכילה שהן מנורמלות לגמרי, ואולי אפילו ככה מקבלות הרבה מחיאות כפיים, אבל בתכלס הן הורסות לך את האכילה, והורסות לנו גם כקולקטיב, כחברה, את האכילה הבריאה והמזינה. ועל זה היום אנחנו הולכות לדבר, ובפרק את גם תביני מה את כן צריכה לעשות, מה את כן יכולה לעשות, כדי להחזיר לעצמך באמת באמת את ההקשבה ואת החזרה הביתה אלייך ולגוף שלך. ואני קודם כל אתחיל דווקא מהנקודה הזאת, ואני ארחיב עליה גם בהמשך. אנחנו רוצות לזכור שהדרך לאכילה שהיא בריאה והיא קשובה, הדרך לאכילה המזינה שלך נמצאת אצלך. זאת אומרת, תכף נדבר ממש גם ברמה יותר פרקטית ודברים, אבל משתתפת מדהימה בתוכנית של הצ'יינג'ר, אמרה לי ממש לפני שבוע, היא הקליטה לי ככה הודעה, ואמרה לי, תקשיבי טל, כבר במשך שנים אני מתהלכת עם אינטואיציה, שהדבר שנכון לי, הדבר שככה יעזור לי בסופו של דבר לאכול בצורה שהיא נעימה וקשובה, זה שאני פשוט אקשיב לאינטואיציה שלי, שאני פשוט באמת אקשיב ויוכל מה שמתאים לי, מה שבעיניי נראה לי נעים, מה שמרגיש לי נעים. עכשיו, ברור שיש מרחק הרבה פעמים בין לפעול לפי אינטואיציה לבין לאכול לפי אינטואיציה, שהמרחק בעצם מדבר לרוב על ביטחון, זאת אומרת הביטחון והאומץ שלי לפעול לפי הדבר הזה, בדרך כלל אין לנו ביטחון ככה לסמוך לגמרי על עצמנו, זה יכול להיות קשור לאכילה וזה יכול להיות קשור גם לעוד המון דברים אחרים בחיים, ואז אנחנו מתחילות בעצם לחשוב ולשמוע על עצות של אחרים. וזה הדבר הראשון שאני רוצה רגע להזכיר. הדרך לאכילה קשובה ובריאה, ברובה נמצאת אצלך. זאת אומרת, אני אומרת ברובה, כי נכון שידע הוא דבר חשוב, וידע עוזר לי, זה כמו שאני, לא יודעת, אם בן אדם רוצה להשקיע בבורסה לצורך העניין, אז כנראה שלא כדאי שהוא יסתמך רק על האינטואיציה, וכאילו נתתי כאן איזשהו נושא שאין לי אליו המון 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 ידע, אני לא כלולס אבל גם לא המון ידע, אבל אפשר לדבר על זה גם אולי ברמות של עסקים וגם מערכות יחסים וגם בתוך הורות, אז ידע הוא דבר חשוב ובגלל זה גם לאקדמיה יש מקום ויש לה מקום של כבוד, אבל היא אף פעם לא יכולה ללכת לבדה, לא אקדמיה וגם בטח לא עצות של אחרים. וכשאני זכר שהאכילה היא בסופו של דבר חשוב, אכילה היא דבר מאוד בסיסי. אם נחשוב על זה, מהרגע שעוד היינו בבטן אימנו, ידענו ועשינו את הפעולה הזאת שאולי לא לעיסה, אבל הגוף שלנו היה כבר מכוות לדבר הזה שנקרא לאכול, וגם כבר מהרגע שיצאנו. זאת אומרת, הדבר הזה של לאכול, כמו בסופו של דבר ללמוד ללכת, זה יכולת שאצל רובנו הגדול, יכולת טבעית שקיימת. יש מקרים ספציפיים ונדירים שיכולים לקרות דברים שיפריעו, בין אם זה לאכילה ובין אם זה להליכה, אבל בתכלס את יודעת לאכול, ואת יודעת גם לאכול אוכל שנעים ובריא לך. עכשיו, דברים השתבשו בדרך, דברים השתבשו כי אולי החברה שגדלת בה, אולי הבית שגדלת בה, אולי האוכל שיזינו אותך היה אוכל לא מזין, אולי העירו לך על הצלחת, אולי הפריעו לך לאכול בצורה קשובה. סבבה. אבל יש בסופו של דבר לך את היכולת, פרמה גם הפיזית, הפרקטית, הפיזיולוגית, של איך לאכול בצורה שהיא בריאה והיא נכונה, וכמו שאותה בחורה מדהימה אמרה לי, שהיא פתאום מבינה את זה, שזה מה שהיא עושה, זה חלק מהתהליך שלה בצ'יינג'ר, היה בעצם להתחיל לסמוך על עצמה ולחזור לעצמה, וקורא לה שם, וואו, המון 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 קסם ורוגע, ואישה ששנים כבר מרגישה שהיא כל הזמן נכשלת וכל הזמן לא עובד לה, ומתוך המקום הזה שהיא חוזרת לעצמה והיא לא הולכת לאיזשהו טרנד חולף, היא מתחילה לגלות את עצמה ולהבין מה כן נכון לה וגם מה כן מתאים לה. ולפני שכך אני אדבר עוד קצת, אני ארחיב על המקומות שמשבשים לך בעצם את האכילה. אני רוצה להגיד שאחד מהדברים שלי ממש עוזרים כטל לסמוך על עצמי או לחזור לעצמי נקרא לזה, זה כשאני מתחילה להרגיש שאני בא לי לחפש עצות. אם נגיד אני, זה יכול לקרות לי אפילו בתוך תזונה קשובה, שאני רוצה לעשות משהו, לשנות משהו, להביא משהו, וזה יכול להיות לי גם בתוך ההורות שלי הרבה מאוד פעמים, וגם לפעמים בתוך מערכת היחסים שלי עם אביתר. אני, אם אני מרגישה שבא לי לקבל עצות, שאני ממש מרגישה שבא לי לקבל עצות, שמישהו ייתן לי תשובות לצורך העניין, אז בנקודה הזאת, אני הרבה פעמים עוצרת ומבינה, רגע, יש פה משהו, יש פה איזשהו קושי שאני חווה, אבל יש פה גם איזשהו חוסר חיבור לעצמי. כי בעצם שאני מרגישה שאני מחפשת שמישהו אחר ייתן לי ודאות, שמישהו אחר יגיד לי, כן, זה טוב, כן, זה, כמו שלמשל, גם הוצאתי את הצ'יינג'ר. כאילו, התלבטתי להוציא את זה, לא להוציא, זה תוכנית חדשה, זה להפיק אותה מאלף ועטף, היו גם כל מיני המון דברים שרציתי להכניס, מתוך גם שיפור של כמה שנים אני כבר מעבירה תוכניות דיגיטליות ולייבים בכל מיני פורמטים, וככה רציתי להביא משהו שהוא אחר, והיה לי שם כל מיני התלבטויות וכל מיני קולות, והרגשתי איך בא לי שמישהו יפתור את זה ויגיד לי, שומעת, כן, זה מה זה טוב, או שומעת, הרעיון שלך, מה זה גרוע, שומעת, זה יעבוד, זה לא יעבוד. וברגע שאני שומעת את הקולות האלה בתוכי שמחפשים את הוודאות, זה לא אומר בהכרח שאני לא אתייעץ, אני יכולה להתייעץ, וזה בסדר לשתף, כאילו אני חושבת שיש משהו בשיתוף שהוא מאוד מאוד בריא, אבל יש הבדל בין לחפש תשובות וסימני קריאה לבין לשתף. וכשאני מזהה על עצמי שאני מחפשת שמישהו יגיד לי עשי ואל תעשי, אז אני מנסה היום בשנים האחרונות לא ללכת בכלל למקום הזה. זאת אומרת, להבין שאין אף אחד שיכול להגיד לי מה לעשות. כי אנשים יכולים להגיד לי מה לעשות, כן? זה יכול להיות החל מייעוץ עסקי וייעוץ תזונתי וכדומה, וייעוץ להורות וכל הדבר הזה. אבל אף אחד לא יכול להגיד לי מה מתאים באמת לטל, ומה יעשה טוב לטל. ואני חושבת שבמקום זה מול אכילה, אנחנו הרבה פעמים חוטים כחברה גם, וגם כמסרים שנותנים לנו של עשי ואל תעשי הזה, והרבה פעמים, המקום הזה של אוכל, מגיעות אליי נשים שהן ליטרלי נמצאות במצוקה, מצוקה אדירה מול האכילה. זאת אומרת, החוויה הזאת של אוכל היא כבר חוויה שבאמת משתלטת על כל כולן ועל חייהן. החוויה הזאת היא מאוד 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 מקשה, ומכיוון שהיא גם מאוד מקשה החוויה הזאת, וככה כבר אני מגיעה למקום שאני מתוסכלת ושאני לא מאמינה בעצמי, אז אני מתחילה לחפש תשובות, ואני מתחילה לחפש אנשים שיתנו לי בעצם סימני קריאה, ויגידו לי, את צודקת או את לא צודקת, וכדומה. ואז ייתנו לי באמת את הרשימה הזאת של מה כדאי לעשות, ואיזה חוקים, ואיזה קלוריות, ואיזה דברים. וכשאת מזהה בתוך עצמך, שאת זולגת, מפלרטטת, מחפשת את המקום הזה של עשי ואל תעשי, את המקום שיגיד לך ב100%, זה עובד, זה יצליח לך, זה וכדומה, תדעי שבנקודה הזאת, אם תלכי ותתמסרי למקום הזה, את תתרחקי מעצמך. את פשוט תתרחקי מעצמך, לפעמים גם תתנתקי מעצמך, אולי באמת, לצורך העניין, תעשי משהו שיביא לך את התוצאה בזמן המיידי, תרדי במשקל, תגישי קורות חיים, לא יודעת, תרגישי שהשינה של הילד משתפרת, לא משנה איפה את עומדת, אבל בתכלס זה יעבוד על משמעת עצמית, ומשמעת עצמית, כמו שאם את כבר מאזינה לפרקים שלי, את מבינה שמשמעת עצמית היא דבר חולף, לא כדאי לנו לבסס את האכילה שלנו על משמעת עצמית, בטח לא אכילה שהיא דבר שקורה לנו מ-4 עד 8, 10 פעמים ביום, למשך כל חיינו. משמעת עצמית טובה בספרינטים קצרים, אם אני עכשיו צריכה אולי להגיש עבודה, אם אני עכשיו צריכה להתארגן לרעיון עבודה או לעשות משהו, אז לפעמים משמעת עצמית באמת ישריר שיעזור לי בנקודה הזאת, יש לי 24 שעות, 7 ימים להכין הרצאה, סבבה, לפעמים אני אצלח שם את המשמעת עצמית, אבל ככלל, בטח לא דבר שהוא הרגלים, כמו שאת האימונים שלי אני לא רוצה לבסס על משמעת עצמית, אז גם לא את את האכילה שלי, זאת אומרת, לא דברים שככה הם קורים לאורך זמן. ולכן ההבנה הזאת שאת מחפשת עצות, את בעצם משהו בתוכך גם קשה לך, גם את כנראה מרוחקת מעצמך, את מפוחדת, את חסרת ביטחון בתוך הדבר הזה, זאת הבנה שהיא חשובה, כי בעצם היא מזכירה לך, ואני מספרת לך פה משהו שאני יכולה להגיד לך באמת מתוך עצמי, כמו שאמרתי, שמזכיר גם לי, שיש לי פה איזשהו חוסר ביטחון שאני פוגשת, ויש לי פה איזושהי המון סימני שאלה ופחדים, שאני קודם כל רוצה לברר אותם עם עצמי, ואני מבינה באמת שהתשובות למה נכון לי או לא נכון לי, נמצאים בתוכי, ובטח ובטח זה נכון לאכילה. כי יכול להיות שברשת מסתובבים הצעות לצום לסירוגין לצורך העניין, או לכל מיני מישהי שמציעה לך תפריט שהוא סופר מגוון וכדומה, ונראה שזה עובד לנהדר, אבל אם רגע תתבונני על עצמך, ותשאלי את עצמך, האם באמת את רוצה להיכנס לדבר הזה שנקרא צום לסירוגין, שנקרא תפריט, שנקרא לספור קלעות, שנקרא לא לאכול פחמימות, או רק לאכול פחמימות בשעה מסוימת וכדומה, האם באמת, 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 את חושבת שזה יתאים לך, שזה יסתדר לך, שזה יתמוך בחייך, שזה ייתן לך אנרגיה טובה, שזה יעשה לך טוב, שאת רואה את עצמך באורך זמן, לאורך זמן מתמידה בזה, אם התשובה היא כן, אז אוקיי, אז אולי באמת זה מתאים לך, וזאת התשובה. אבל אם התשובה היא לא, אז זה כבר משהו אחר, ויכול להיות שהתשובה היא גם אולי, אני לא יודעת, אני רוצה לנסות. ואז גם אני מנסה את אחד מהדברים, אני מנסה ואני באה פתוחה, ולא באה ממקום שאני מסתערת על הדבר, ואז אני בעצם לא באמת מרגישה את עצמי בדבר. סתם אני זורקת עכשיו, צום לסירוגין. יכול להיות שנכון לך לא לאכול, נניח, לאכול רק 10 שעות ביום, למשל, אוקיי? אבל אם את תבואי לדבר הזה ותגידי כאילו, ותלכי כאילו בלי לשאול שאלות, ותלכי מאוד ככה בדבקות מטרה שלא רואה ממטר, כי יש לבן אדם שמולי יצאות לתת לי שאני יכולה ללכת על פיהם, אז את בעצם תשכחי מעצמך ותתרחקי מעצמך, ולא באמת תוכלי גם לקחת את המסע הזה כאיזושהי הזדמנות להבין מה באמת מתאים לי ויכול להיות לי טוב. וזה המקומות שמייצרים את הדיסוננסים ואת השחור או לבן, שאנחנו שוכחות לשאול את עצמנו, לבדוק עם עצמנו מה מתאים, ואז אנחנו מגיעות למצב שאו שאני מסתדרת עם האכילה, והכל אני מרגישה שזורם לי יחסית, ושהמשקל יורד כשאני תחת איזושהי דיאטה, או משטר מסוים, או אכילה מסוימת, או שמהצד השני אני מרגישה שאני לא יודעת איך לאכול. כי בנקודות האלה איבדתי כלים בעצם לאיך לאכול, ואיך להרגיש את הגוף שלי. וזה הדיסוננס שקורה, הוא דיסוננס שכמובן סופר משמין, הוא גם גורם להמון המון רגשות אשם, לחוסר אכילה שהיא מזינה, לחוסר בריאות, חוסר בריאות נפשית, הוא כל הזמן מייצר לך עוד התרחקות מעצמך, ואז את שוב במקום שאת כבר לא יודעת, שאת לא בטוחה, שוב מנסה עוד משהו, ואת בעצם בחוסר למידה. ולכן תהליך, כמו שתמיד גם אני אומרת בתהליכים שלנו, שמי שאומרת לי בשבוע הראשון, בשבוע השני, בשבוע השלישי, תקשיבי, אני לא לגמרי יודעת, אני קצת מרגישה שאני מבולבלת, אני לא לגמרי יודעת אם אני עושה נכון, אז אני אומרת לה, מעולה, את עושה נכון. זה בדיוק הנקודה שאת עושה בה נכון. כאילו, כמובן ש... אז היא מרחיבה, ואני מזמינה אותה לשתף איפה היא מרגישה את הבלבול ואת החוסר, הבנה, האם היא, מה שנקרא, קולעת, לא קולעת וכדומה, אבל אני אוהבת ואני מזמינה אנשים בתוך התהליך שלי להתבלבל, לשאול שאלות, לא לדעת, להיות עם ראש פתוח. למה? כי כשאני במקום הזה, שהוא חדש לי ולא לגמרי מוכר לי, שאני פתאום מתחילה להכיר את עצמי, אני עשויה להתבלבל בו. כי זה בדיוק המקום שאין בו שחור או לבן. ולשם אנחנו רוצות ללכת. כי אני רוצה שמי שתיכנס לתהליכים, ומי שבאמת תעבור טרנספורמציה, זאת מי שתתחיל לשאול את עצמה שאלות, ולשים סימני שאלה על מה מתאים לה ולא מתאים לה, ותמצא תשובות. ואני רוצה שהבלבול והחוסר ידיעה של 100% של מה נכון לי ומה מתאים לי, יהיה בתוך תהליך ולא יהיה כשאני אצא מהתהליך. כי זה מה שקורה לנו. אנחנו נכנסות למקומות, לטרנדים מסוימים, לאכילות מסוימות. אני מרגישה שנורא ברור לי, עשי ואל תעשי. אני מסיימת את אותה תהליך, אני יוצאת לחופשה בקפריסין, אני כבר לא יודעת מה לעשות איתי כרגע. כי בתפריט היה כתוב 1, 2, 3. או הצום לסירוגין מתחיל 1, 2, 3. אבל ארוחת הבוקר היא מתחילה כבר שעתיים לפני, אז מה אני עושה? הכל מתחרבש לי. האכילה הופכת להיות כאוטית, הרבה אכזבה, הרבה עלייה במשקל, הרבה תסכול וכדומה. ולכן המקום של ההקשבה והבריאות צריכה להתחיל מתוך הבנה שהיא נמצאת אצלי, התשובות נמצאות אצלי. אני יכולה ללמוד מבן אדם שיש לו ידע ומקצוע, אני יכולה ללמוד החל מסוגי רעיונות לארוחות ופרקטיקות לאיך ליישם ופרקטיקות לשינוי הרגלי האכילה. אני יכולה ללמוד המון דברים, אבל אני חייבת ללמוד מה שמתאים לי, אוקיי? כי זה כמו שאני אלך עכשיו ללמוד, לא יודעת, כלכלה, שהיא לא קשורה אליי והיא לא תתרום לי בשום דבר. אם אני ארגיש שהיא תתרום לי ברמה גם האישית, אפילו רק כי זה מעניין אותי, סבבה, אבל אם אני הולכת ולומדת משהו שאין לו איך לעזור לי בחיים, אז כאילו, אז בשביל מה? ובעצם ככה, ההקדמה הייתה קצת ארוכה וקצת כבר חלק מהפרק, ומה שרציתי בעצם להביא בתוך המקום הזה, זה להגיד על המון 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 דברים שמנורמלים, שבעצם מרחיקים אותך מהאכילה הבריאה. וזה ככה היה תחילת הפרק, וזה מה שאנחנו הולכות גם להתעסק בו קצת עכשיו. אחד מהדברים בעיניי הכי נוראים שמנורמלים, זה רישום אכילה. רישום אכילה באפליקציה, אפליקציות לרישום אכילה וכדומה. אז קודם כל אני שנייה אסייג ואסביר שלפעמים כן נכון להשתמש כקביים, וגם אצלנו בתזונה קשובה לפעמים אנחנו כן משתמשות לתקופה קצרה ברישום אכילה. יש גם פעמים למי שיש לה מחלות מעי דלקתיות או מעי רגיש שכן נכון להיעזר ברישום אכילה, הוא יכול לעזור להבין גם מה המאכלים שככה מקשים, מה צורת האכילה שמקשה, זה נכון, אבל זאת הבנה שאני משתמשת ברישום אכילה בתור קביים, דבר ראשון, זה חייב להיות קביים, זאת אומרת, זה ממש, זה כמו שאני שם תחבושת על הרגל, אני שם אותה ואני מבינה שהיא לתקופה קצרה, כי קרתה לי עכשיו פציעה, ותוך כדי אני גם עוזרת לרגל שלי ועושה תרגילי פיזיותרפיה, אני לא משחררת את התחבושת ואומרת, התחבושת תעשה את הכל, היא לא תחזק לי את הרגל לבדה, ההפך, במקרה הזה היא רק תחליש אותה. ואותו דבר גם רישום אכילה. לרישום אכילה אנחנו גם לא מכניסים רק בטח לא בתזונה קשובה, אז אנחנו מכניסים הרבה עבודה גם על תחושות רעב וסוב, על תחושות רגשיות, על תחושות אישיות, על עבודה מול מתוקים. כל אחת והסיפור האישי שהוא שלה ומה שהיא צריכה להשיג מהרישום אכילה, זה לרוב כאילו, אלא אם כן במקרים קיצוניים מאוד מאוד מאוד, מקרים קיצוניים מתכוונת יותר בעבודה שלנו גם עם הפרעות אכילה או עם אכילה מצמצמת, אז יכול להיות שנצטרך את זה לכמה שבועות טובים, אבל באמת שזה לא הרוב של מה שקורה, כי הרוב לא צריכות את זה, וזה לא נכון, וזה מייצר תלות. מה שאני באה להגיד, שרישום אכילה יכול להיות כלי שאני נעזרת בו לתקופה קצרה מאוד, הוא יכול לעזור ולתת לנו המון דברים, אבל אני מבינה שאני משחררת אותו, שהוא לא עוזר. עכשיו, אם רישום אכילה הוא דרך שאני מרגישה שהיא עוזרת לי ליצור מוטיבציה בתוכי, וכשאני רושמת אז הדברים מסתדרים, אז יש פה בעיה. זאת אומרת, אני כבר משתמשת ברישום אכילה לא ככלי להתבוננות, אלא ככלי למשטור. ואז זה סיפור אחר לגמרי. וזה מה שמאוד מנפוץ היום במקום הזה של רישום אכילה, או אפליקציות ששם אני רושמת את האכילה, שבעצם מה שזה עוזר זה כלי זה שממשטר אותי. יש מישהו שמפדבק לי את האכילה בסוף היום, בסוף השבוע, אני יודעת שהוא מסתכל והוא צופה, אני יודעת שמישהו ימשטר אותי, אני יודעת שיתנו לי פידבקים, פידבקים שמה אני צריכה לעמוד. הרי הרבה פעמים הרישום אכילה והאפליקציה שאני רושם בתוכה, זה לא שאני הולכת ללמוד על עצמי, אלא אני מקבלת איזשהו גם ככה תפריט או סך קלוריות יומי שאני אמורה לאכול, ואז אני עוד בנוסף לתפריט, אני צריכה למשטר את עצמי בדרך נוספת, שזה לכתוב במקרים מסוימים, או לכתוב פשוט בפתקים, או לכתוב ממש, או לתעד ארוחות ממש, שזה גם נוראי, לתעד ארוחות, זאת אומרת לשלוח תמונות של ארוחות, או לכתוב את זה בתוך אפליקציה. כל הדברים האלה הם פשוט ממש צוואת עולם, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, כי זה מקום שפשוט ממשטר על ממשטר, זאת אומרת, את גם מקבלת הפריט, וגם את מחרושמת את מה שאחד, זה משטור על משטור. עכשיו, בואי רגע נחשוב על זה. יש לנו משימות, בלי סוף שצריך לעשות, ויש את ה... תמיד יש מה לעשות, והמקום הזה של להכניס לעצמי עוד משימה שצריך לעשות, ולהתלוות אליה לעוד משימות, זאת אומרת, כל הדבר הזה יוצר פשוט עוד עבודה מול האכילה. עכשיו, מה אנחנו רוצות ליצור מול האוכל? אנחנו רוצות ליצור שחרור, נכון? כי הרי ברגע שאני אשחרר ואני אתרחק מהדבר הזה, האובססיבי מול אוכל, האכילה שלי תהיה פשוטה יותר וזורמת יותר. הרי בסופו של דבר, הסיפור הזה מול אוכל, זה שאוכל הפך להיות אישיו, זה הרבה יותר גדול ממה שהוא צריך להיות. זה לא אומר שאני לא אוהבת אוכל, גם אני בקטה ליום, אני אוהבת שוקולד, ואני אוהבת אוכל טוב, אני אוהבת עוגת שמרים, ואני אוהבת קציצות דגים, אני אוהבת מלא דברים, כאילו, ברור, אני אוהבת לאכול, חד משמעית, אבל אוכל הוא לא הדבר הראשון שאני פותחתי אותו את הבוקר ולא סוגרתי אותו את העיניים. זה לא הדבר שמנהל את חיי. וזה מה שגם עובר, זה מה שגם נשים בתוך תזונה קשובה עוברות. ממקום שאוכל הוא מאוד מאוד אובססיביות, ואני מרגישה שאני נשלטת ונותנת לעצמי ציונים על פיו, והרבה פעמים גם מנרמלים לי את המקום הזה של איזה יום טוב היה לך, כל הכבוד על היום, הצלחת. כאילו המקום הזה משאיר את האוכל, והרבה פעמים גם מקצין את האכילה, והופך אותה למקום שהוא מאוד אובססיבי, שהוא משאיר אותה בתוך המקום. עכשיו, אם הדבר יהיה פחות מעניין, זה כמו שכשמישהי הולכת לעשות פיפי, אין לה סיפור סביב הפיפי, זאת אומרת, אין לה, לפעמים גם יכול להיות סיפור סביב פיפי וסביב קקי, אבל לצורך העניין, אם אין את הסיפור הזה, אז אני הולכת, אני עושה, אני מתפנה, אני יוצאת מה, אני חוזרת כאילו אחרי השירותים, וזהו, כאילו אין פה סיפור. כשאני מכבידה ושמה עוד ועוד ועוד דברים, כדי באמת להוכיח לי שאני אצליח לעמוד ולהתמיד באיזשהם תפריטים, אני לא לומדת שום דבר. אני בעצם מנרמלת התנהגות שהיא התנהגות מופרעת לגמרי, אי אפשר להחזיק בו לאורך זמן, ואם אני מחזיקה בו לאורך זמן, אני מבזבזת המון זמן מתוך החיים שלי, תחשבי על זה רגע, לרשום את האכילה שלך בצורה קבועה, לעתים קרובות, במשך כל יום, בין אם את מזינה את זה באפליקציה, ובין אם את רושמת את זה לתזונאית, או מאמן שמלווה אותך, או לעצמך בפתקים, במשך יום אחרי יום אחרי יום, כמה זמן את מבזבזת על הדבר הזה, וכמה אנרגיה, וכמה חשיבה, כי הרי את חושבת על זה לא רק בכמה דקות שאת ממלאה את הרישום, את חושבת על זה גם לפני שאת אוכלת, את מה תרשמי, זאת אומרת, את כל הזמן ממושטרת, במקום רגע לחוות את הגוף שלך, כי הרי הגוף מאוד 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 תגובתי, אם את אוכלת משהו שנעים לך או לא נעים לך, הגוף מגיב לך, ומין הסתם רישום אכילה, ובטח שהוא קורה, כשאני מדברת על הדברים האלה, בתוך אפליקציה או לאורך ככה, תקופה מאוד ארוכה, הוא מתבונן על אכילה בצורה מאוד שטחית ושטוחה, הוא מתבונן עליה במילים אחרות, כמה קלוריות הכנסת, ואם אולי הגדילו לעשות גם כמה חלבון הכנסת, וזהו בגדול. זה בעיקר הדברים, ואולי גם כוסות מים. זאת אומרת, אבל את לא באמת מתבוננת על החוויה שלך שאכלת, על מה הרגשת שאכלת. אז מה זה יעזור שאולי הרישום אכילה נראה פנטסטי, אבל החוויה שלך היא חוויה נוראית, כי בחוויה שלך את עדיין מאובססת על אכילה, ועדיין חושבת בלי סוף על אוכל, ועדיין מפחדת מהתקף אכילה, ועדיין מה שמניע זה המקום הזה שאירו את האכילה, לא אירו את האכילה, והרבה פעמים בתוך הרישום אכילה והאפליקציה גם, יש הרבה מאוד הסתרה, והרבה חוויה של בושת סביב הדבר הזה, כי הרבה פעמים לא נכתוב את החוויה של החריגה במרכאות, ואז את עוד יותר, אנחנו עוד יותר מגדילות לעשות, לא בכוונה כמובן, את המקום הזה שאני מרגישה המון בושה סביב האכילה שלי, כי אני מקבלת פידבקים חיוביים כשהימים שלי טובים, כשהימים שלי הם לא טובים, אז אולי אני לא אכתוב, או אולי אני לא אקבל פידבקים חיוביים, וזה מקום שכל הזמן משאיר אותנו כאילו באותה פינה. תחשבי רגע שאם את היום נמצאת בתוך מקום שהאכילה שלך היא מחורבשת, ויש לך אכילה רגשית, או שאת ככה במקום מייחסים לא כל כך בריאים עם אוכל, להישאר בפינה הזאת, את לא רוצה להישאר באותה פינה, את רוצה לצאת, את רוצה ללכת למקום שהוא מקום אחר, לצאת מהמקום המאובסס סביב אוכל, ולצאת למקום אחר שהוא מקום חופשי יותר, פשוט יותר גם מול האכילה שלך, וזה משאיר אותך. עכשיו, זה אחד מהדברים שהיה לי חשוב להביא אותו כאן בפרקים, כי הוא בעצם אחד מהדברים שמנורמלים לנו ומרחיקים אותך מהאכילה. זה דבר שמאוד מנורמל, מאוד מנורמל. להכניס את זה לאפליקציה, יש המון מקומות שמתגאים באפליקציה החדשה שהם עשו וכל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר, לתעד אוכל זה דבר גרוע, 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 אין בו שום למידה. זה שמישהו יבוא ויגיד לך, יכולת להכניס שם עוד פרי, או יכולת להכניס שם יותר חלבון, ושם רק זה יסתיים, זאת אומרת, בלי עבודה של תחושות רעה, וסוף אצלנו תמיד שמישהי עובדת עם רישום אכילה, אני תמיד שואלת אותה איך היא הרגישה, ואם איכשהו היא שולחת לרישום אכילה כזה של יום יומיים, שאם החלטנו שנכון לה לעשות את זה, והיא שולחת וכאילו רשום רק את מה שהיא אכלה, אז אני כותבת לה שאני לא יודעת להתבונן על זה. זאת אומרת, אני חייבת שהיא תפדבק רגע את עצמה, מה היא הרגישה, לפי דברים שאנחנו לומדות, סביב התחושות רעה והסובה, סביב מה שהיא מרגישה. אחרת אי אפשר להצטכל על הדבר הזה, כאילו, זה דבר שאי אפשר, כאילו, אני לא יכולה לדעת איפה היא עומדת, ויותר מזה גם, אני יכולה מן הסתם לבחון רישום אכילה בכל מיני כלים שיש לי כתזונאית קלינית, אבל אני לא אבחן את זה בחיים, כי אני רוצה לדעת מה הבן אדם שמולי מרגיש, ואני רוצה ללמד גם את הבן אדם שמולי להיות עצמאי מול האכילה שלו. אז זה אחד מהדברים שמאוד מנורמלים, הקטע הזה של רישום אכילה, ומה שיכול לעזור להבין, גם בהקשר לתחילת הפרק שאמרתי על זה שכדי לאכול בריא ומזין, אני רוצה להתחבר לעצמי, אז אני רוצה לזכור שהאוכל תמיד, תמיד, תמיד מגיב לי. זאת אומרת, החלק המדהים באכילה, בשונה אולי אפילו הרבה פעמים מחוויה כזאת של אינטואיציה, כמו שסיפרתי לך לפני רגע, נגיד, על הצ'יינג'ר, שיצרתי את התוכנית החדשה של הצ'יינג'ר, והתלבטתי ולא ידעתי אם לעשות את זה ולא, אז הייתי צריכה ליצור את התוכנית ולכתוב אותה ולהקליט אותה ולערוך, כאילו היה שם המון המון שלבים, וזה לא שישר, הייתה לי שם אינטואיציה, גם תוך כדי הכתיבה, שהרגשתי שהדברים זורמים והקלטה וכל מיני דברים, אבל כאילו הרבה פעמים הפידבק
מה שנקרא, גם פידבק אפילו בשטח, הוא לא מגיע ישר. לעומת אכילה, שהפידבק בשטח מגיע ישר. מה זה אומר? זה אומר שכשאני אוכלת עכשיו, אני יכולה להרגיש שאם האכילה שאכלתי, הייתה לי נעימה או לא נעימה. נורא פשוט. עוד לפני הם יורידו אותי במשקל או לא, כן, ממש לא רק במקום הזה. אני יכולה להרגיש פיזית האוכל שלי, האוכל שאני מגיב לי. אם אכלתי עכשיו, אני יודעת לצורך העניין, שאם אני אוכלת פסטה שמנת או ניוקי שמנת, בטח בכמות מסוימת, אם נגיד האכילה שלי מתבססת על זה, זאת אומרת, אם אני אבוא עכשיו למסעדה ויזמין רק ניוקי שמנת, אז אני פיזית ארגיש לא טוב. אני יודעת את זה על עצמי, אני פיזית אחר כך ארגיש כבדות ונפיחות שלא נעימה לי. זאת אומרת, אני יודעת את זה, להרגיש את זה מהאכילה. ולעומת זאת, אם אני אוכל את הניוקי ביחד, לא יודעת, עם סלט, יחלוק אותו עם עוד מישהו, או יאכל אותו לצד דג וירק, כאילו, אני ארגיש אחרת. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי בעצם האוכל תמיד, תמיד אנחנו מקבלות ממנו תגובה, וזה מה שאני רוצה לחוות מהאכילה שלי, בשביל שאני אוכל לא להיות על המקום הזה של כל הזמן ממושטר, ובשביל שאני אוכל באמת להרגיש ולאכול בצורה קשובה, שאני אוכל לפעול על אוטומט, אבל בקטע דווקא חיובי, שהאכילה הקשובה תהיה האוטומטית שלי, אני רוצה כל הזמן להרגיש את מה שהאוכל שלי מגיב לי, זאת אומרת, את מה שהגוף שלי מגיב יותר נכון לאכילה שלי. אם עכשיו אני אוכלת את המזון הזה, אז הוא נעים לי, ואם אני אוכל בכמות יותר גדולה הוא פחות נעים לי, וזה בעצם מקום של למידה, זה מקום של ללמוד את האכילה שלי, זה המקום שבהתחלה יכול גם קצת לבלבל, אבל הוא יכול ללמוד, אני יכולה ללמוד את זה, ויש מי שתמצא ששייקי ירוקים יעשה לטוב בבוקר, ויש מי שתמצא שסנדוויץ' עם חביתה יעשה לטוב בבוקר, שניהם טובים, אוקיי? שניהם אין פה נכון או לא נכון, יש פה מה מתאים לך ומה לא מתאים לך. אני נגיד פחות בקטע של השייקים ירוקים, פחות מתאים לי, האמת היא, אני לא חושבת שמתישהו גם אכלתי שייקים ירוקים, אבל כי זה לי לא מתאים. עכשיו, זה לא אומר שאני לא אוכלת בצורה שהיא בריאה וכדומה, אבל הכוונה היא שלכל אחת יש את מה שמתאים לה, והגוף שלה מגיב לה. ולכן אני רוצה לזכור שהתשובות לאיך לאכול נכון נמצא ממש מתוך הגוף שלי. וכשאני מתעסקת, ואחד מהדברים הרי שמנורמלים המון, זה להתבונן על קלות ועל חלבונים. והבעיה היא שזה משאיר אותנו בהתבוננות מאוד מאוד שטוחה על אכילה, ושלא מתבוננת על הגוף שלי ועל מה אני מרגישה. אני רוצה לתת לכם דוגמה. לפני שבוע בערך הייתי ברכבת, והתחשק לי לנשנש משהו. האמת שהייתי כבר אחרי ארוחת, ישבתי עם חברה, גם אכלנו, לא הייתי רעבה, אבל התחשק לי לנשנש משהו, ואמרתי שאני שומעת הרבה פעמים על איזשהו חטיף פריחיות כאלה, שאני יצא לי ככה לדבר הרבה פעמים עם נשים לאחרונה, והם סיפרו לי על החטיף הזה שהן אכלו וכדומה, והאמת שהתחשק לי פשוט לנסות אותו, ופיזית גם להרגיש אותו ולאכול אותו. לא שאני זה מדד למה שכל מי שיתחווה ותרגיש, אבל התחשק לי בכל מקרה לנסות אותו. זה היה נראה לי 30 גרם, 25 גרם, 40 גרם, לא זוכרת בדיוק, בטוח הוא לא היה גדול. אכלתי אותו, זה היה כמות קטנה, ואני יכולה להגיד שמה שפיזית הרגשתי אחרי האכילה, היה כאילו אכלתי עכשיו כמות הפוצ'יפס או דוריטוס, כמות היסטרית של דוריטוס. כאילו הרגשתי, כאילו עכשיו אכלתי וישבתי על איזה ג'רה של חטיפים, וזה היה מוגזם, כאילו זה היה לא פרופורציונלי, בטח לא בכמות, אם הייתי אוכלת את אותה כמות בערך של במבה או דוריטוס או צ'יפס, לא הייתי מרגישה ככה, אני בגוף שלי יכולת שאת כן, וזה משתנה. ומה שאני מנסה להגיד זה שהדבר הזה, שעל פניו הוא לדעתי אין לו אפילו את המדבקות מה שנקרא אדומות, הוא על פניו נחשב מוצר בריא, יש לו מעט יחסית כמות קלות, נראה לי זה 120, 130, אז כאילו אני יודעת גם שהמון אנשים שאני קופצים לכל מיני פוסטים ממליצים עליו כחטיף ביניים, כאילו חטיף ביניים שהוא טוב, שהוא עונה כביכול בגזרת הקלורית, אבל ליקטל הוא באמת עשה על הפנים. כאילו פיזית היה לי נורא לא נעים בתוך הגוף שלי, וזה נמשך למשך כמה שעות, והיה לי ברור שאת המאכל הזה אני לא נוגעת בו יותר, והדבר הזה שחוויתי מול הדבר הזה, בכללי אני לא בן אדם שצורך פריחיות בגדול, מאותה סיבה לא עושה לי טוב, לא מסביע אותי, לא נעים לי, לא טעים לי, אבל אני לפעמים מנסה דברים, והתגובה הזאת היא הייתה תגובה נהדרת. למה היא נהדרת? כי הגוף שלי פשוט מגיב לי. אז ניסיתי משהו והבנתי שהוא פחות מתאים לי, וזהו. וכשאנחנו הרבה פעמים נשאבים למקום שמאוד מנורמל, של לספור קלוריות, של לספור חלבונים, של לספור האם זה מתאים בתוך המשחק הזה הקלורי, אנחנו שוכחות האם זה מתאים לי? האם זה מתאים לגוף שלי? כי אם הייתי צריכה להזין את הדבר הזה בתוך כנראה אפליקציה, אז ה-100, 150, 130 קלוריות שהיה לדבר הזה, הם כנראה היו בתור אופציה נעדרת, במרכאות כפולות, לנשנוש בריא במרכאות. הוא לא בריא, אוקיי? גם מבחינת הרכיבים שלו בריא, הוא לא. בטח לא עם התגובה הפיזית לגוף שלי, כן? בריא הוא לא, גם מבחינת הרכיבים שהיו לו, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. אבל מבחינת פיזית, ידעתי לבוא ולהגיד את זה. ואז אני גם לא צריכה לשים לב אפילו לשום רכיבים. אני יכולה לפעול על אוטומט, כי אני מבינה מה נעים לי בגוף, ומה לא נעים לי בגוף. וזה המסקנה החשובה, שהגוף באמת תמיד מגיב לאכילה שלי. תמיד. וכשאני מתעסקת כל הזמן בעשי ואל תעשי, בכל מיני עצות פרקטיות במרכאות, אני כל הזמן מתרחקת ממה הגוף שלי מגיב לי. וכשהגוף מגיב לי, אני יכולה לזהות שיש מי שלאכול 3 ארוחות ביום זה קלאסי בשבילה ממש, וזה נעים לה, ויש מי שנכון לה לאכול כל שעה וחצי, זה נעים לה, כל שעה וחצי זה דבר קטן, זה יותר נעים לה, זה יותר מתאים לה. יש מי שיותר אוהב את אוכל חם, ויש מי שיותר נעים לאוכל קר, ויש מי שזה מסתדר לה עם עונות השינה, ויש מי שלאכול ב-12 בלילה ממש יהרוס לה את השינה, ויש מי שלא יזיז לה בכלל, וכדומה. זאת אומרת, זה באמת משתנה, והדרך שלי להבין את זה, היא דרך לשאול את עצמי, ולבחון את האכילה שלי, ולהתבונן באכילה שלי. וזה אחד מהדברים שלא מנורמלים לנו. זאת אומרת, מה שמנורמל זה שיש עשי ואל תעשי, ויש פרקטיקות במרכאות שתוכלי לעשות, ולהיכנס בהם לגירעון קלורית. אבל הפרקטיקות האלה והדברים, עם כל כך הרבה סימני קריאה, רק מרחיקים אותך מעצמך, עד שבסופו של דבר הגוף או הנשמה או שניהם ביחד שוברים את הכלים, כי פשוט אין להם כוח להיות בתוך הדבר הזה, הממושטר הזה שכל כך לא מתאים לך. אחד מהדברים הנוספים שמאוד מאוד מאוד מנורמלים, זה לצרוך מלא מוצרי דיאט, שמוצרי דיאט זה בעצם אחד מהדברים שמשפיעים עלינו לאורך זמן, גם על חיידקי המעי שלנו, וגורמים לך בסופו של דבר להיות אדם עם חיידקים, במילים אחרות בריא פחות, זאת אומרת, עם פחות חיידקים בריאים בתוך המעי, ולרצות הרבה יותר סוכר. זאת אומרת, מבחינת גם התגובה, היכולת שיש לנו חיידקי מעי בריאים יותר, אז היכולת שלהם גם להגיב לסוכר, או לא יכולת שאת מכניסה, היא תהיה טובה יותר, אוקיי? נגיד, ננסה למצוא מילה שתפשט את זה, אז אולי הם כאילו ידעו להתמודד או לספוג יותר את גם את הסוכר בצורה בריאה יותר, פחות יקפיצו את רמות הסוכר, אבל כשאני אוכלת יותר מוצרי דיאט, ומוצרי דיאט זה החל בסופו של דבר גם פריחיות, כל מיני חטיפים שהורדו להם הקלות, יוגורטים עם 0% שומן, לחמים קלים, כל מיני דברים כאלה הם מוצרים שיש להם המון המון חומרים שהם לא מזינים לך, הם לא בריאים לך, זה נכון גם לגבי הסוכרזית והתחלפי סוכר למיניהם, והם פשוט פוגעים לך בחיידקי המעי, והופכים אותך להיות בן אדם לאורך זמן, שהוא כל הזמן רוצה יותר סוכר, ושהקרייבינג שלו יותר גדל מפעם לפעם. עכשיו, מה הפרדוקס? שזה בדיוק הדבר שמנורמל לנו, כי לאורך זמן, לאורך תקופה של נגיד תוכנית או דיאטה, אז נורא קל לבוא ולהגיד, הנה, במקום שתאכלי יוגורט של X קלוריות, אז תאכלי יוגורט שיש בו 100 קלוריות, ואז גם תוסיפי לך את הקורנפלקס, או לא יודעת את מה, ואת הקורנפלקס שגם הוא כנראה בטח יש בו מוצרים דיאטטיים, ואז יהיה לך ארוחה של 200 קלוריות, והיא נורא תסביע אותך, והנפח שלה יהיה גדול. עכשיו, על פניו, אולי בתקופה של התוכנית, או בתקופה קצרה, זה באמת יסביע אותך קצת יותר. יסביע או יעבוד קצת על הגוף שלך יותר נכון, מהמקום של מניפולציות על הגוף, שאת אוכלי אוכל עם נפח קצת יותר גבוה, אבל לאורך זמן, לא לאורך זמן עכשיו במשך שנים, לאורך כמה שבועות טובים, תצריכי את המזון הזה יותר לאורך זמן, תחווי יותר קרייבינג לאכילה. והמקום הזה של לנרמל ולעשות מניפולציות על הגוף שלנו, הוא מאוד 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 מנורמל, וזאת אכילה שהיא לגמרי לא בריאה. כל מי שלמד תזונה, מי שהיה באקדמיה יודע את זה. בלי סוף יש לנו עוד ועוד ועוד מחקרים שמספרים לנו כמה המוצרים הסופר מעובדים וסופר דיאטטיים הם גורים לנו ולא בריאים לנו ומזיקים לנו וגורמים לנו לרצות בסופו של דבר יותר אוכל לא בריא לאורך זמן, אבל הדבר הזה לא מספיק נמצא בחוץ, כי קודם כל יש פה תעשיות שלמות, יש פה תעשייה שלמה, גם כל הדבר הזה שנקרא הינדוס מזון והנדסת מזון, זאת תעשייה שלמה שהיא אם תדמייני מה היה בסופר לפני עשור, המדף הזה של המוצרים הדיאטטיים היה הרבה יותר דל וקטן, או לפני 20 שנה, והיום יש חברות שלמות שמתבססות רק על זה, זאת אומרת, רק על מערך שלם של מוצרים שהפכו אותו לטורטיות ללא וללא, למזון כזה בלי בלי, כאילו, תחשבי כמה יוגורטים ללא שומן יש, זאת אומרת, כל כך הרבה דברים, שכל המערך הדיאטטי הזה נורא משתלם לחברות המזון, וגם כשמי שמציע לך תוכניות התזונה, אז נורא משתלם לו שבתקופה הקצרה שאת נמצאת אצלו, אז תרגישי שככה את מאוד מלאה, ושאת אוכלת המון, ושאת כאילו מצליחה לעבוד על העיניים, לעבוד, סליחה, בעזרת העיניים על הבטן שלך, אבל בתכלס את מזיקה על עצמך לאורך זמן, וזה אחד מהדברים גם שמנורמלי מאוד, וחשוב לי להגיד כמה הוא בעייתי ולא בריא, ואיך אפשר להרגיש את זה פיזית, ממש להרגיש פיזית. אני יכולה להגיד שאני וגם נשים שנמצאות של תזונה קשובה, היום כשאת אוכלי כנראה מוצר שהוא מוצר דיאטטי, אני לא מדברת על מוצר דל קלורית, כי דל קלורית יכול להיות גם לצורך עיניים מלפפון, אוקיי? אבל מדברת על מוצר שהפכו אותו לדל קלורית, זאת אומרת, במקור של הלחם הוא היה אמור להיות X קלורית לצורך עיניים, והיה אמור להיות בו, גם מתוך ה-X קלורית, הקלורית לא באים לבד, היו בהם גם סיבים וכל מיני דברים נוספים, והפכתי אותו לעכשיו 30 קלורית לפרוסה, 40 קלורית לפרוסה, יצרתי אותו מוצר דל קלורית. אם תוכלי פיזית את המוצרים האלה לרוב, תרגישי שהם גורמים לך להרגישה פיזית אחרת. זאת אומרת, את תרגישי את התגובה של הגוף שלך מהמוצרים האלה. אני יכולה להגיד שאני ממש מצליחה, אני באה לי להגיד לפעמים אפילו לצערי, כי זה כבר ממש בולט לי, כאילו, אני יכולה ממש להרגיש, נגיד, את כל הדבר הזה של ממתיקים מלאכותיים. אני לא מסוגלת, כאילו, זה מגעיל אותי ברמה שגם אם אני לא יודעת איכשהו שיש בדבר, אני ארגיש את הדבר הזה, וזה יכול לבוא גם בעוד דברים אחרים שפיזית אני ארגיש, זה פשוט לא יעשה לי נעים. ודרך אגב, לממתיקים מלאכותיים ספציפית, ממתיקים מלאכותיים זה בעצם תחליפי סוכר, יש להם גם השפעות ממש מזיקות גם על רמת המעי, הם יכולים גם להגביר שלשולים, חוסר נוחות, גזים, נפיחות פיזית בתוך הגוף שלך, כאילו בטן שהיא תהיה הרבה יותר נפוחה, אבל ממקום לא בריא, ובקיצור, פחות נחמד. אז זה ככה היה חלק מהדברים שמנורמלים ושמרחיקים אותך בסופו של דבר מהאכילה, כשהדבר המרכזי שחשוב לי שתזכרי מהפרק הזה, זה שהגוף שלך יודע להגיב לאכילה. זה הטנגו, הבאתי לגוף שלי עכשיו אוכל, הוא יודע לספר לי מה הוא מרגיש בעקבות אותה אכילה. ואני רוצה להיות כל הזמן בשיח הזה, במה הוא מרגיש מאותה אכילה, ואני רוצה לשאול אותו מה הוא מרגיש מאותה אכילה, כי אחרת, אני לא באמת אצליח לשנות וליצור את השינוי שאני רוצה מול האכילה שלי. וזה מצריך לעבור דרך שביל, שביל שאני פוגשת שם את עצמי, בשביל שאני פוגשת שם גם הרבה חוסר ביטחון שלי מול האוכל. כי כנראה, אם את מרגישה היום שהאכילה שלך מתחרבשת ומחורבשת, את לא באמת מאמינה עד הסוף או לא מאמינה בכלל שאת יודעת לאכול נכון, שהגוף שלך יודע לאכול נכון, יכול שאת מחזיקה על עצמך גם אמונות, שהגוף שלך דפוק, שיש לו בעיה, שהוא לא טוב. זאת אומרת, יכול שאת מחזיקה על עצמך המון 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 מחשבות, וברגע שתצליחי, או תתני לעצמך לפחות הזדמנות, כי להצליח לסמוך על הגוף, זה לא דבר שקורה מחר בבוקר, אבל ברגע שתתחילי לפתוח את עצמך להזדמנות, שאת כן יכולה לסמוך על הגוף שלך, ותצעדי ותעשי צעדים שמשקפים לגוף שלך ולמוח שלך, שאת יכולה לסמוך עליו, כשאת מתחילה לשאול אותו שאלות, שאת מתחילה לבחון מה הוא מרגיש, להתבונן על התגובה שלו, להבין שהגוף שלך הוא שותף פעיל לאכילה שלך, אז תצליחי בעצם לסמוך על האכילה, והאכילה תהיה מוזנת הרבה יותר. אז אני כמובן סופר אשמח שתספרי לי מה את לוקחת מהפרק, מה שאת יכולה לכתוב לי באינסטגרם, להגיב לי, את יכולה גם לכתוב לי כמובן בפייסבוק, שמתי לו שאני אף פעם לא מזמינה בפייסבוק שתכתבי לי, אז את יכולה גם לכתוב לי שמה. אני אשתף אותך גם בשתי אופציות להצטרף לנו לתוך תזונה קשובה, גם לצ'יינג'ר. הצ'יינג'ר היא בעצם תוכנית של 10 שבועות שהיא עוזרת לך לשחרר את האכילה הרגשית ולשחרר ביחד את המשקל שלך. ובנוסף, יש לנו גם מחלקה נוספת בתוך תזונה קשובה של מפגשים אחת על אחת לכל מי שמרגישה, בין אם שהיא צריכה את המפגשים אחת על אחת, שזה מה שהיא צריכה, ובמיוחד למי שמרגישה שיש לה הפרעות אכילה, למי שיש לה עבר של הפרעות אכילה, שהפרעת אכילה קצת מרימה ראש, למי שרוצה לרפא את מערכת היחסים שלה מול האוכל, למי שיש לה היום, בין עם הפרעות אכילה פעילות, ובין עם הפרעות אכילה שהם היו לה בעבר, אבל היא מרגישה שהיא רוצה חיזוק, שהיא רוצה לעבור לשלב שהיא סומכת על הגוף שלה, שהיא מתחברת לגוף שלה, זה קורה בטיפולים אחת על אחת. גם בתוך הצ'יינג'ר יש את האופציה הזאת, אבל זה תלוי איפה את עומדת בדיוק על הסקאלה, ואם את רוצה לדבר איתנו וגם להבין מה בדיוק מתאים לך, אז את יכולה לשוחח איתנו, ואנחנו נבין ביחד גם איפה את עומדת, יחסית בקלות אפשר יהיה לכוון אותך למה מתוך התהליכים של תזונה קשובה בעצם מתאימים לך, או הצ'יינג'ר, או בעצם טיפולים אחת על אחד. אז זה בגדול ככה הליווי שלנו, ואני אגיד תודה ענקית גם לעדי שחם שעורכת לי את הפרקים, ואנחנו הולכות להיפגש בפרק הבא. להתראות.